הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים, פרשת לך לך, וילך אברהם, כאשר דיבר אליו הקדוש ברוך הוא, וילך איתו לוט ואברהם, ובן 75 שנה כשהוא יוצא מחרן. אומרים התוספות מסכת שבת, שזו לא הפעם הראשונה שהיה אברהם בארץ ישראל, בגיל 75, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם לעזוב את מקומו וללכת למקום חדש, לאיפה? לארץ, ארץ ישראל. אבל הוא אברהם לא יודע לאיפה הוא צריך ללכת, אל הארץ אשר אראך. הוא יוצא, אבל באמת אברהם היה כבר לפני כן בארץ. מתי הוא היה בארץ? בגיל 70, שהרי בהמשך פרשת לך לך ישנה פרשייה, קטע שעוסק בעניין ברית בין הבתרים, והוא כאשר אברהם היה בן 70. אז זה היה לפני שנאמר לאברהם, לך לך מארצך ללכת אל הארץ, ארץ ישראל. בגיל 70 היה שם אברהם בארץ, והייתה שם ברית בין הבתרים. אחר כך הוא חזר לחרן, שם הוא היה עם בני משפחתו, ובגיל 75 נאמר לו עוד פעם, לעזוב את ארצו, בית אביו, וללכת אל מקום חדש, אל הארץ אשר ארק, והוא חוזר לארץ, ארץ ישראל. ככה תוספות מסכת שבת אומרים, הדעה הזו מופיעה גם מדרש, מופיעה גם בדעת זקנים. בספר שם שמואל של מה הרעיון בזה, מדוע היה אברהם אבינו בארץ, שם היה ברית בין הבתרים, ואחר כך חזר לחרן, ושוב חזר לארץ בצווי הקדוש ברוך הוא. אומר השם שמואל, הנסיעה הראשונה לארץ לא הייתה עם לוט, אלא לבד. לבד רק אברהם אבינו. ללוט יש שורש גדול של נשמות חשובות כמו רות המואביה, נעמה המוני, דוד המלך, שלמה המלך, כולם יוצאים ממנו, קשורים אליו. אברהם אבינו הלך לבדו לארץ ישראל, ואז שם הייתה ברית בין הבתרים, וברית הזו נאמר שבני אברהם אבינו הם הנבחרים, אבל גם עלולים לסבול מצרות ואיסורים בגלויות, והם יצאו לגלויות, והמטרה היא כדי שיתווספו עליהם גרים. לכן בפעם הראשונה רק אברהם אבינו הוא אב האומה. אבל בברית בין הבתרים נאמרה גם נבואת הגלות, ומטרת הגלות שהתווספו כל מיני גרים חשובים מאומות העולם, ולכן חוזר אברהם אבינו לחרן, והוא יצא עוד פעם לארץ, אבל הפעם עם לוט. בספר אמרי נועם כותב, היו שורשי הנשמות קשורות ללוט, לכן היה ללוט נטייה חזקה מאוד, רצון עוצמתי שהוא כמעט לא בשליטה, שהוא רצה ללכת לארץ ישראל עם אברהם אבינו. לכן מצינו דבר פלא, אומר המדרש, נאמר לגבי אברהם אבינו, לך לך מארצך, תעזוב את העבר שלך, לך למקום חדש של הארץ אשר אראך. ועוד מצינו בעניין אברהם אבינו שכתוב עוד פעם לך לך, איפה? לך לך אל ארץ המוריה. בניסיון העקידה שהמדרש אומר, איני יודע מה היה קשה יותר, לעזוב את העבר, לך לך מארצך, מבית אביך, או שמא להקריב את העתיד, את יצחק, הצאצאים, הדור הבא, העתיד. מה יותר קשה, להקריב את העבר או את העתיד? מה יותר קשה? ולכן כתוב בתורה שני ניסיונות שבשניהם כתוב לך לך. היה דמיון בקושי בין שני הניסיונות האלה. אם שני הניסיונות האלה כל כך קשים, אז למה לא כתוב כלום על לוט? הרי לוט גם הוא עזב את העבר שלו והצטרף עם אברהם אבינו, הוא הצטרף למסע של אברהם אבינו. מדוע? למה לא כתוב כלום על המסירות נפש של לוט? אומרים המפרשים, לא כתוב כלום. מדוע? למה? בגלל שמופיע כתוב בספר אמרי נועם, היו בו בלוט הנשמות של רות, נעמה האמונית, דוד המלך, נשמות גבוהות, הם יצרו אצלו נטייה חזקה להצטרף לאברהם אבינו, ולכן זה לא היה קשה, לא היה קשה ללוט, ולכן זה לא היה נקרא ניסיון ללוט, היה לו רצון גדול להצטרף לאברהם אבינו. הנשמות הפוטנציאליות שנמצאות בלוט, יצרו אצלו דחף אדיר, לכן לא כתוב שיש שכר או שיש ניסיון או שיש קושי לילות. כתוב בליקודי תורה לאריזה, למדוע ביקש משה רבנו לעבור דרך ארץ אדום בדרכם לארץ ישראל? בגלל שכאן מחכמי המשנה, הנשמות שלהם קשורים לאדום, והצדיק הוא כמו מגנט שמושך אליו את הנשמות, או כמו קרן לייזר שהראייה שלו משפיעה לטובה, והראייה של משה רבנו השפיעה לעורר את הנשמות של המתגיירים העתידיים מבני אדום, הנשמות הגבוהות, כמו נשמת רבי עקיבא. כתוב בספרים שרבי עקיבא הוא קשור לעשיו, כתוב בספרי הסוד שיעקב הוא בבחינת תורה שבכתב, ועשיו הוא תורה שבעל פה, ולכן התאומים הם בשליה אחת, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, אבל עשיו לא נדבק ביעקב, אלא נלחם בו. והמגלה עמוקות אומר שרבי עקיבא הוא עם בני בניו של סיסרא, שלמדו תורה, איפה? בבני ברק, והחידה במדבר קדמות אומר, כתב בשם האריזל, שסיסרא הוא גלגול של עשיו, ורבי עקיבא הוא גלגול של עשיו, הוא מחלק הראש של עשיו, ורבי עקיבא גם קשור לסיסרא, והחלק הרוחני התגלה בראש של עשיו, והחלק הזה התגלגל בסיסרא, ויעל תקע ביתד בראש ברקה של סיסרא להוציא משם את הניצוצות, וזה בשביל לגאול את רבי עקיבא. ורבי עקיבא הוא שורש התורה שבעל פה, ולכן כתוב על יצחק שהוא אוהב את עשיו כי צייד בפיו, בעשיו שורש התורה שבעל פה צייד בפיו, זה רבי עקיבא. ולכן כתוב על יעקב שהוא איש תם יושב אוהלים, האוהל של תורה שבכתב ואוהל של תורה שבעל פה. אז אם כן, משה רבינו רצה לעבור בגבול אדום, אבל אדום לא אפשר למשה רבינו, לא אפשרו למשה רבינו ולעם ישראל לעבור שמה. משה רבינו אומר, אני אעבור שמה, נעבור, לא נוכל, לא נשתה, רק לעבור. גם זה לא נתן מלך אדום. אז לאברהם אבינו נאמר, לך לך מארצך, ניסיון גדול מאוד, אבל לא תצטרף לאברהם. אבל ללוט זו לא הייתה בחירה קשה, למה? כי היו נשמות כלולות בלוט שגם הן רצו להצטרף. הם רצו להצטרף למסע הזה, והן, הנשמות האלה יצרו את הדחף האדיר אצל לוט להגיע לארץ, לעלות לארץ. הן ידעו את זה. יש נשמות מגולגלות, כמו שראינו אצל משה רבינו ואדום, רבי עקיבא, סיסרא, עשיו. אם כן, לוט, יש בו קונפליקט. מצד אחד הוא הולך עם אברהם אבינו מחרן לארץ ישראל, אבל מצד שני אנחנו רואים שהוא לא תמיד ישר ונאמן את דרכי הקדוש ברוך הוא. מצד אחד הוא יורד מחרן לארץ ישראל, יורד עם אברהם מארץ למצרים כשיש רעב בארץ, אבל אחר כך הוא אומר, אי אפשי, לא באברהם ולא באלוקיו. איך הוא עושה כל כך הרבה מסירות נפש להיות קרוב לאברהם אבינו? מצד שני הוא אומר, אמירה בסגנון של, אי אפשי, לא באברהם ולא באלוקיו, אלא הוא מצד עצמו לא רוצה קשר עם אברהם אבינו, אבל מצד הנשמות שכלולות בלוט, יש בו עוד צרכים ועוד רצונות שהם כבר לא בשליטה שלו. ולכן למרות שהוא כל כך רוצה להיפרד מאברהם אבינו, ואכן הם לוט ואברהם נפרדים. בסוף אברהם אבינו מציל את לוט, והוא נלחם בעבורו בליל פסח, מלחמת המלאכים. הוא יוצא לקרב הזה, וגם המלאכים גואלים את לוט מסדום. אחרי שיש ללוט ילדים, עמון ומואב, אין עוד דיבורים עד לוט. נגמר, לא מדברים על לוט יותר. מדוע? למה? למה שלא נדבר על לוט? כי הוא סיים את התיקון שלו, והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אתה תצא, לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך ואזכה לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך ואהיה ברכה. לאדם יש ייעוד בעולם. הבעיה היא שהאדם יודע את מסגרת הייעוד, אבל את הפרטים של הייעוד זה הוא לא יודע. האדם יודע שהמטרה שלו היא להידבק בקדוש ברוך הוא, האדם יודע שהוא צריך לקיים תורה ומצוות, אבל כעת יש כל כך הרבה שאלות, כמה להשקיע בלימוד תורה, כמה בשלום בית, כמה בחינוך הילדים, כמה לשחק עם הילדים, כמה חופשה, כמה עבודה, כמה תורה, מתי, מי, כמה, איך. אין ידיעה ברורה ויש ספקות, ואין שמחה כהתרת הספקות, ולישרי לב שמחה, אבל לא תמיד הלב ישר, כי יש הרבה ספקות. הלכות, ואדם צריך להתפעל להקדוש ברוך הוא, הורני השם דרכך, כדי שידע אדם מה היוד והתפקיד שלו, עשה לך רע והסתלק מן הספק. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, לך לך ועשה אותך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך ויהיה ברכה. אומרת הגמרא, אומר רש"י, את ברכת אבות אנחנו מסיימים, ברוך אתה השם מגן אברהם, לא חותמים מגן אברהם יצחק ויעקב. למה? רק מגן אברהם. מדוע? לא חותמים מגן אברהם יצחק ויעקב. למה לא? הרי אין אדם מקנה לא בבן שלו ולא בתלמיד שלו. יצחק הוא הבן של אברהם והתלמיד של אברהם. יעקב הוא הנכד והוא למד 15 שנה אצל אברהם אבינו. למה? למה לא אומרים ברוך אתה השם מגן האבות שלושתם, כמו שאומרים בהתחלה ברוך אתה השם אלוקי אברהם יצחק ויעקב? אומר רבי גלי עמוקות, יש כאן רעיון עמוק. על שלושה עמודים העולם עומד, על התורה, על העבודה, על הקורבנות, התפילה ועל גמילות חסדים. השלושה, אברהם זה החסד, יצחק זה הגבורה, התפילה, ויעקב איש האמת, אשתם יושב אוהלים מעלת התורה. על שלושה עמודים העולם עומד, אבל בדור האחרון אין בית המקדש, ולהתפלל קשה, אנחנו כמו שיקורים ולא מיין, אלא מריבוי צרות, וגם תורה אין, אין תמיד מנוחת הנפש ללמוד תורה. לכן אומר המגלה עמוקות, יש כאן רמז, יכול יהיו חותמים בכל העברות, יהיו חותמים את הגלות, התנאי לצאת מהגלות זה שיהיה גם תפילה, גם תורה וגם גמילות חסדים. אומרים חז"ל, לא, בכך חותמים, את הגלות אפשר לחתום, אם תהיה עבודה טובה וחשובה בנושא גמילות חסדים. אמרו חז"ל, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? אומרת הגמרא בסנהדרין צדיק ח', יעסוק בתורה, יעסוק בגמילות חסדים. לזכות לגאולה, מצינו שאומר המגלה עמוקות, צריכים את כל שלושת העמודים, אבל אפשר להקל אם יש דגש גדול על גמילות חסדים. מגן אברהם. יכול יהיו חותמים בכולם, יכול לחתום את הגלות בכל שלושת העמודים, תורה, עבודה, גמילות חסדים. תלמוד לומר, מגן אברהם, להינצל מחבלי משיח, צריכים גם גמילות חסדים וגם תורה, לזכות לגאולה, צריכים ודאי הכל, אבל דגש גדול על גמילות חסדים. לפני יותר מ-100 שנה, כשהמלחמת העולם הראשונה הייתה צרה נוראה לבני ישראל, וצריכו לעבור בגלות ממקום למקום, מעיר לעיר, ממדינה למדינה, וזה חוץ מריבוי הרציחות והצרות. כתב אז החפץ חיים אגרות חיזוק לעם ישראל, והיה אומר, הצרות האלה הם חבלי משיח. חבלי משיח נמשכים שנים רבות, זה לא חודש חודשיים, זה עשרות שנים. יש אצל ינצל מחבלי משיח, יעסוק בתורה וגמילות חסדים. לא כתוב ילמד תורה ויעשה חסד, אלא יעסוק, כמו שכתב הבך והתז על ברכת לעסוק בדברי תורה. משל סוחר מופלג שאינו שוקט, לא נח, רק שקוע מאוד בעסקים, בדאגה להצלחה. כך אנחנו צריכים להינצל מחבלי משיח. איך? על ידי התעסקות גדולה בתורה ובגמילות חסדים. רק לעשות, לא רק לעשות ידי חובה, אלא לעשות ולהשקיע את הלב, כי הצרות הן רבות, הן לא טבעיות, הן לא רגילות, לא כמו שמצאנו שלבן מחפש את רעת יעקב אבינו, תמיד מוצא סיבות למה להאשים את יעקב אבינו או לקחת ממנו מה שיש לו. הרי בהרבה מקרים היהודים שהרימו את קרנם של הפריץ, של הגוי של המדינה, אבל הגוי נהנים פרק זמן קצר ואז פוגעים ביהודים. גם במלחמה, כמה שיהודים נזהרים לא לפגוע בבני ישמעאל, בגויים, באנשים זרים, בכל אופן מחדלים של בני ישמעאל הם בינם לבין עצמם, אפילו יפוצצו בית חולים, יאשימו את היהודים, כמו שאמר לבן ליעקב, מה שאתה עושה הכל שלי, הבנות בנותיי, הבנים בניי, הכל מגיע לי, כי אתה רק עושה לכאורה מעשים שהם הפוך מהמעשה הטוב. כך מעשים ומתלונן לבן. אומר החפץ חיים בספרו אהבת חסד, לעסוק בתורה זה כמו עסק, לחשוב שוב ושוב איך אפשר עוד ועוד להצליח. גם בעניין לעסוק בחסד, איך אפשר להצליח עוד ועוד, יעסוק בגמילות חסדים. כלומר, לא רק לעשות אלא גם לרצות לעשות, להפוך את האופי, הגישה, החשיבה והלב של האדם למי שאוהב חסד. לא רק להגיד אני לא מתנקם, אלא גם לא לרצות להתנקם. לא להגיד אני לא שונא, אלא לא לרצות לשנוא. לא להגיד אני לא כועס, אלא לרצות להיות בהרפיה, במנוחה, בשלווה. מי שהוא אוהב שלום ורודף שלום, הוא לא רק אומר מילה טובה, אלא המוח שלו עסוק, הוא בעל עסק של מידות טובות, מילה טובה, לפרגן, לעודד, לחזק, לתמוך. לחזק קשרים בין אדם לחברו, זה נקרא חסד. אומר החפץ חיים, אמר יוסף לשר המשקים, ועשית עמדי חסד, זה שאתה תאמר עליי מילה טובה זה חסד, הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, המפייסו בדברים דיבורים 11 ברכות, זה החסד שעושה איתנו הקדוש ברוך הוא. בסוף הגלות עמוד התפילה נחלש, עמוד התורה נחלש, אבל לפחות, למרות שחייבים להשקיע בעמוד התורה והתפילה, לשים דגש על בכך חותמים, במה? באברהם אבינו, עמוד החסד, ולכן גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה. עוד אומרים בעלי המוסר והחסידות רעיון נפלא, למה, מדוע לא חותמים, ברוך אתה השם, מגן אברהם, יצחק ויעקב, פירוש נוסף. כי לא עושים מצוות חבילות חבילות, כלומר, כאילו יש לאדם חבילה לכתפיים שלו, והוא ימהר לפרק את החבילה ולשים חבילה אחרת, ועוד שיהיה ליבו של האדם פנוי מרוכז, הם מוקד במצווה אחת. ויש כמה וכמה דוגמאות, כמו לא משקיעים שתי סוטות כאחת, לא מתארים שני מצוערים בבת אחת, לא רוצים שני עבדים בבת אחת, לא רובים שתי עגלות בבת אחת, לא חותמים בברכות בשתיים, שני נושאים, לא אומרים שתי קדושות על כוס אחת, גם עצינו דבר דומה שלא מערבבים שמחה בשמחה, כדי שיהיה ליבו פנוי למצווה. ואם נצאים לברכת המזון, שם ברכים על הארץ ועל המזון, כך שימו ברכה, זה עניין אחד. מדוע למה? בגלל שהארץ היא מוציאה את המזון. לכן, בברכה מעין שלוש אנחנו אומרים על הארץ ועל המחיה, כי המחיה תלויה בארץ. יש מחלוקת, האם אומרים על הארץ ועל המחיה ועל הכלכלה, או רק על הארץ ועל המחיה? יש הרבה ראשונים ואחרונים שאומרים שיש לומר רק בסיום ברכה מעין שלוש, על הארץ ועל המחיה, ולא לומר על הארץ, על המחיה ועל הכלכלה, כי הארץ והמחיה זה עניין אחד, להוסיף על הכלכלה זה כבר עוד עניין, זה עניין נוסף, ולכן אין לומר ועל הכלכלה. אז לא חותמים בשתיים, כי לא עושים מצוות חבילות חבילות, ולכן לא חותמים מגן אברהם, יצחק ויעקב, מדוע, למה? כי כל אחד הוא עובד השם בדרך שלו, חסד, גבורה, תפארת. כך כתוב בספר דברים, ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו רשו את הארץ אשר נשבע השם לאבותיכם, לאברהם, יצחק וליעקב. אומר רש"י, כל אחד מהאבות הוא זכות בפני עצמה, לכן לא חותמים בכולם אלא באחד, מגן אברהם. אדרבה, זו הברכה הגדולה ביותר. מדוע? אם חותמים רק מגן אברהם, זה אומר שהבן והנכד הם לא שכפול, שהרי אמרנו לא חותמים בשני נושאים אלא רק בעניין אחד, ולכן אומרים מגן אברהם. למה? כי יצחק ויעקב הם משהו אחר, נושא אחר, כל אחד בעבודת השם שלו, כי העוצמה היא והגאווה והפר האמיתי הוא שכל אחד לא יחכה את אביו אלא ילמד ממנו ואז יבחר לעצמו את עבודת השם שלו. אדרבה, זו השמחה הגדולה ביותר, שאבא והנכד, האבא, הבן והנכד לא שווים אלא לכל אחד יש את עבודת השם שלו. אומר הגאון רב שלמה קלוגר, נאמר דווקא מגן אברהם, כי אברהם לא הכיר את בורו, היה בבחינת בעל תשובה, ולכן הוא זקוק להרבה עזרה והגנה, ולכן בין השלושה נאמר מגן דווקא לאברהם. למה? כפי שאמרנו, מכיוון שאברהם הוא הבעל תשובה, אז הוא זקוק להכי הרבה עוצמה והגנה. ולכן אומרים מגן אברהם, לא נגיד מגן אברהם, יצחק ויעקב. מדוע? מכיוון שאם נגיד את כל השלושה, יהיה בדבר חיסרון. מה החיסרון? אם נגיד מגן אברהם, יצחק ויעקב, החיסרון הוא שאז אנחנו נמצאים במצב שבו יש התאמה, שוויון בין כולם, זה לא. לכן מגן אברהם, שהוא בדרכו הייחודית, והוא זכה שבנו ונכדו גם כן יהיו בדרך ייחודית. זו ברכה הגדולה ביותר, שכל אחד מייצר לעצמו את הקו שלו בעבודת השם. אם כן, לך לך של אברהם אבינו, מארצך עם מולדתך עם בית אביך, וגם לך לך של יצחק, אברהם קו החסד שעזב את תרח, יצחק קו הגבורה שעזב את אברהם, ויעקב קו האמת שעזב את יצחק. כל אחד קיים לך לך מארצך. אל הייעוד שלו, הארץ אשר אראך. היו ברוכים.
כי איל תהרוג עם הרב אייל אונגר.